כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה בינלאומי 9 באפריל 2024, 133 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. משרד המסחר הטורקי מגביל ייצוא של מוצרים מ-54 קטגוריות לישראל, בהן פלדה, ברזל ומלט. הקן פידן, שר החוץ הטורקי.
גזה אין שוק ירדם גיונדרן, אילק איקי אולקדן ביריז. דוקוזונג'ו ירדם גמימיז יולדה. בילדיני זרה, ביר סורדיר, אורדון זרינדן דה, אינסני ירדמלר, פרשוטלרלה, גזה אולשטרלמקדיידה. ביז דה הווה קווטלרמיזה אית קרגו אושקלרילה, bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik.
טורקיה היא אחת משתי המדינות ששולחות הכי הרבה סיוע לעזה, ספינת הסיוע התשיעית שלנו בדרך. כידוע, כבר זמן מה שסיוע הומניטרי מועבר לעזה דרך ירדן באמצעות מצנחים. גם אנחנו שלחנו בקשתנו להיכלל במבצע הסיוע ההומניטרי עם מטוסי המטען של חיל האוויר שלנו. היום נודע לנו שבקשתנו התקבלה בחיוב על ידי השלטונות בירדן, אבל נדחתה על ידי ישראל. המועמד הרפובליקני לנשיאות דונלד טראמפ מתייחס לראשונה לאחת הסוגיות הטעונות באמירות, סוגיית ההפלות, ואומר, יש שוני רב בין המדינות שלנו, אבל בסופו של דבר הבחירה נמצאת בידי העם.
Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be. At the end of the day, this is all about the will of the people.
או במילים אחרות, טראמפ מסרב לתמוך באיסור פדרלי גורף, ומצליח להרגיז את השמרנים. בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק ששוויץ הפרה זכויות אדם בכך שכשלה להתמודד באופן הולם עם משבר האקלים. 2,000 נשים שוויצריות טענו שגלי החום המתרחשים בגלל שינויי האקלים מערערים את בריאותן ואיכות חייהן. עורך הדין גרי ליסטון.
This is a win not just for them but for the youth applicants in the Duarte Agostinho case and indeed for all generations. The court today recognized that the climate crisis poses an existential threat to people of all ages. And the ruling today sets a major precedent.
זהו ניצחון לא רק עבורם אלא עבור כל הדורות. בית המשפט הכיר היום כי משבר האקלים מהווה איום קיומי על אנשים בכל הגילאים. הפסיקה היום קובעת תקדים גדול שניתן להכיל על כל מדינות אירופה ומחייב אותן לשנות בדחיפות את היעדים שלהן. וגם הזמרת בילי אייליש מודיעה, התקליט הבא שלי יופק מחומרים ממוחזרים בלבד, לא המוסיקה, אלא התקליט עצמו. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? So alive, turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? השעה הבינלאומית שעורך חמות שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בעוד נקודת ציון ביחסי ישראל-טורקיה. טורקיה הודיעה כי היא מגבילה ייצוא מוצרים לישראל, מחאה על המשך המלחמה בעזה. בתגובה, שר החוץ ישראל כץ מגיב בגיבוש רשימה של מוצרים שישראל תמנע מטורקיה לייצא לישראל, ואומר, ארדואן מקריב את האינטרסים הכלכליים של תושביה של טורקיה למען תמיכתו במרצחי החמאס שאנסו ורצחו. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
שלום, כן, עוד משבר ביחסים בין שתי המדינות, הפעם על רקע הקריאה של ארדואן, ומה שהולך ונראה כמו משבר בתחום הסחר, זה אולי הדבר היחידי שלא נפגע ביחסים בין ישראל ובין טורקיה, חרף הביקורת גם על המדיניות של ארדואן, גם על המדיניות הטורקים שטענו נגד המדיניות הישראלית, הסחר בין שתי המדינות היה גבוה ומשמעותי לאורך כל השנים, ואילו עכשיו גם בעקבות הצעד הטורקי וגם בגלל זעם שהצטבר בישראל על ההתנהלות הטורקית, נזכיר, ישראל סרבה לאפשר לטורקיה להצניח ציוד בתוך שטח רצועת עזה, זה פרסום של כתבנו איתי בלומנטל, והתשובה הטורקית לא איחרה לבוא, והנה גם התגובה הישראלית, כפי שאמרת, שר החוץ קץ מודיע הבוקר, שתוכן רשימה של מוצרים שישראל תימנע למעשה, או תמנע מטורקיה לייצא את אותם מוצרים לישראל, יש לזה השלכות כלכליות, כי השוק הישראלי מבוסס בחלקו גם על חקלאות טורקית, אבל לא רק, ויש עוד מהלך שמבקשים במשרד החוץ לקדם, וזה לפנות לחברי קונגרס ולטעון שטורקיה למעשה מפרה את חוקי החרם נגד ישראל, ובכך למעשה מטילה חרם על מוצרים ישראלים.
גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה.
תודה.
ושלום לדוקטור חי איתן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה.
שלום, שלום.
החלטה דרמטית של טורקיה, החלטה נגדית דרמטית אולי באותה מידה של ישראל. היחסים האלה אבודים.
לצערי הרב, אנחנו רואים את ההידרדרות המתמשכת. אני יכול להגיד שכבר חודש ימים ראינו בטורקיה איזשהו קמפיין ציבורי מאוד נרחב נגד יחסי המסחר בין ישראל לטורקיה. מי עומד מאחורי זה? כמובן המפלגות האיסלאמיסטיות, כלומר מפלגת הרווחה מחדש, מפלגת השמחה ומפלגת העתיד.
למרות שצריך לומר שמי שהשתמש בנושא הזה כקרדום פוליטי לחפור בו, זו דווקא המפלגה החילונית, המפלגה הקמליסטית, שאמרה לארדואן, אדוני, אתה מצד אחד תוקף בחריפות את ישראל, מצד שני אתה לא עושה את מה שאתה אומר, ואתה ממשיך ביחסים הכלכליים המלאים, זה פגע בו בצורה משמעותית בקלפיות, נכון? בבחירות המקומיות שלפני שבוע.
אכן, אתה צודק. זו האסטרטגיה הזאת של מפלגת העם הרפובליקנית החילונית נובעת, לא משנאת ישראל, אלא הם רצו בעצם לנטרל את הקלף הישראלי-פלסטיני שיש בידו של ארדואן, שארדואן יודע היטב בעצם לנצל את הקלף הזה כל פעם בכל מערכות הבחירות, פשוט באמצעות הצעד הזה שהם הפכו להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, הם פשוט עקפו את ארדואן והפכו להיות במרכאות הרבה יותר פן-איסלאמיסטי מאשר ארדואן עצמו, ופשוט ארדואן נדהם מזה, אני יכול להגיד, וראינו את התוצאות גם בשטח. למשל, התוצאה בבחירות לרשויות המקומיות במיוחד במרכז אנטוליה, זה באמת הפיל אותנו מהכיסא, אחרי מ-1974, פעם ראשונה, המפלגה החילונית כן הצליחה לחדור לפריפריה, למרכז אנטוליה. אנחנו אומרים לחדור, כי כשאנחנו מסתכלים למפת טורקיה, בדרך כלל צובעים את המפת טורקיה לצהוב, שזה בעצם הצבע של מפלגתו של ארדואן, ואדום זה בעצם הצבע של הקמליסטים.
בעצם אתה אומר, מתחולל כאן איזשהו תהליך עומק בתוך החברה הטורקית של התנערות מהמפלגה של ארדואן.
אכן, אתה צודק.
והוא דווקא הולך מקצין עוד ימינה כדי להתמודד עם המשבר הזה. למה דווקא עכשיו? למה לא לפני הבחירות, לפני שבוע, לפני שבועיים?
אז הוא, קודם כל, אני לא חושב שהוא ציפה לזה, שהוא עלול לשלם על זה מחיר בקלפי, אבל ראינו את התוצאות במיוחד, אני אתן לך גם שמות במחוז יוזגת ובמחוז שאנלורפה, שהוא תמיד הצליח שם. הפעם שתי המחוזות נפלו לידיים של מפלגת הרווחה מחדש. אז לכן הוא ראה את התוצאות הכואבות, ולמה דווקא אני מזכיר את שתי המחוזות? משום שהמפלגה הזאת, המפלגת הרווחה מחדש, פשוט שמה, לפני הבחירות הם שמו על השולחן תנאים כדי לכרות ברית עם ארדואן, והתנאי הראשון לברית הזאת הייתה היה כמובן בעצם לשים קץ ליחסים, ליחסי המסחר עם מדינת ישראל. ארדואן לא נענה לבקשה הזאת, והוא נענש בקלפי לתהדהמתו.
ויש ודאי עוד סיבה להחלטה הטורקית, והיא העובדה ש... יש נתיב סחר ימי, שאומנם קצת מגמגם עכשיו עם ההרק של עובדי הסיוע, נתיב סחר ימי שיוצא מכפריסין הדרומית. למעשה, ארדואן במשך שנים ניסה להעביר אוניות מטורקיה לעזה, ועכשיו פתאום נוצר איזה מסלול עוקף דרך כפריסין, דרך האיחוד האירופי, שבמידה רבה מייתר את הנוכחות הטורקית כאן.
אז אפרופו... פשוט הזכרת את המשט, נכון? המשט המרמרה. אפשר להגיד שהזכרת...
ממש לפני 15 שנים, כן.
נכון, אז כן. הזכרת למעשה את הספינות, כן? Mm-hmm. אז עכשיו, לפי הדיווחים שאנחנו רואים בטורקיה ברשתות החברתיות, אנחנו רואים שב-15 באפריל, הארגון הזה, IHH, מי שבעצם עמד מאחורי המשט מרמרה, אז הם עכשיו מאיימים שהם עומדים לשגר פה עוד משט. הם כבר רכשו שלוש ספינות חדשות. השמות של הספינות הן די משעשעות. הראשון זה מצפון, השני זה אנטוליה, השלישי זה ים התיכון. Mm-hmm. כמובן הכל בשפה הטורקית, ואני תרגמתי את זה תוך כדי למענכם. לצערי הרב, שבוע הבא, אפילו אני יכול להגיד לך שיהיה עוד יותר סוער, אם וכאשר ממשלת טורקיה לא תעשה איזשהו צעד על מנת למנוע את היציאה של המשט הזה.
והיא לא תעשה קרוב לוודאי.
אז נשאלת פה שאלה, האם אולי עוד גורמים נוספים יתערבו, למשל בעתיד הקרוב אנחנו נראה גם את הביקור של ארדואן בארצות הברית, אם וכאשר האמריקאים,
זה הולך
למשל...
להתנגשות במידה רבה עם טורקיה, בין ישראל לטורקיה. אכן. כשברקע כמובן יש פה מעגלים עולמיים, יש את רוסיה, טורקיה מעורבת מאוד במה שקורה במלחמה באוקראינה, מנסה לייצר שם איזה פשרה. לא בטוח שארדואן ממש ירצה להיכנס לסכסוך הזה שקשור כאן אלינו, כשיש לו באמת אתגרים גדולים יותר אולי לעסוק.
הוא גם חושב, בדיוק כמוך, הוא גם חושב שהמערב בעצם לא יוכל לוותר על טורקיה בגלל... המלחמה ברוסיה, בדיוק אותה המשוואה שהצגת, הוא גם חושב שגם המערב לא יוכל בלעדיו. זה בעצם שם, זה בעצם צורת החשיבה הטורקית. אז אנחנו עלולים לראות פה איזושהי אסלמה. אנחנו גם רואים, ככה דיווחתם גם לפני שעליתי לשידור שלכם, על זה שישראל התחילה לפעול בקונגרס האמריקאי על מנת להטיל כל מיני סנקציות נגד טורקיה. אז יהיה פה מה שנקרא במרכאות שמח.
אני יכול להגיד לך שיש מישהו אחד היום שחוקך ידיים בהנאה, והוא נשיא קפריסין ודאי.
וגם נשיא יוון.
ונשיא יוון, כן, שניהם בהחלט מעודדים ההתפתחויות האלה שמעדכות את היחסים. ובאמת עולה השאלה, מה יהיה התפקיד של טורקיה בשיקום עזה ביום שאחרי? דוקטור חייטן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך על הבמה המכובדת.
ושלום לדוב גילהר, כתבנו באירופה.
שלום רן.
אז דיברנו על סוג של סנקציות טורקיות. האם אנחנו הולכים גם לאמברגו נשק גרמני? מהתשובה של גרמניה היום בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, עולה שגרמניה לא מחמשת את ישראל בפגזי טנקים מאז חודש אוקטובר, אולי סוג של אמברגו שכבר החל.
תראה, אני באמת צריך להיות זהיר עם המונח הזה, כי זה מונח מאוד מאיים, וגרמניה התעקשה שאין שום אמברגו נשק, וכל עסקת נשק היא שוקלת לגופה. אבל היום הוא יום הדיונים השני בהאג בתביעת ניקרגואה כנגד גרמניה, על סיוע כביכול לרצח העם כביכול, ושם אנחנו שומעים דבר מעניין. עד היום ידענו, לפחות על פי פרסום בדר שפיגל, שגרמניה מחמשת את ישראל גם בזמן המלחמה ב-10,000 פגזי טנקים בגלל הידלדלות התחמושת. ומעבר לזה שום דבר לא פורסם. והנה אני רוצה להשמיע לך את פרופסור קריסטיאן ג'יי טמס, הוא מומחה למשפט בינלאומי מגלאזגו, מייצג את גרמניה בדיון בהאג, והוא אומר דברים, למשל לגבי כך שגרמניה מאז אוקטובר לא מחמשת אותנו לא בתחמושת ולא בפגזים, הנה תשמע.
And if we look at what has actually been licensed for export to Israel under this framework since October 2023, we see no artillery shells, no munitions. Nearly all exports involve what is known as other military equipment, typically of a subordinate or defensive nature.
אם נסתכל על מה שקיבל רישיון לייצוא לישראל במסגרת הזו מאז אוקטובר 23, הוא אומר, אנחנו לא רואים שום פגזי ארטילריה, שום תחמושת, רק ייצוא של מה שמכונה ציוד צבאי אחר, כלומר ציוד הגנתי. עכשיו השאלה, האומנם כך כפי שהוא אומר, או שמה היו לזכורת קודם, שהם בוצעו בזמן המלחמה, או שמה לא נחתמו חדשות, אני לא יודע להגיד לך, כי הכל תחת בסע מעטי חשאיות בעניין הזה. בכל מקרה, גרמניה מציגה את התשובה לתביעה של ניקרגואה, מול תמונות חורבן של הרי עזה, אין דרך אחרת לומר את זה, גרמניה צריכה להסביר איך היא גם תומכת בישראל, וזה גם עולה בקנה אחד עם החוק ההומניטרי הבינלאומי, אז הנה היא מסבירה, שמיע לך את טניה פון אוסלר גליכן, המומחית למשפט בינלאומי במשרד החוץ הגרמני, הנה.
I need to emphasize one point at the beginning. Germany has learned from its past. Past that includes the responsibility for one of the most horrific crimes in human history, the Shoah. This explains one of the principles upon which our foreign policy with regard to all Middle East issues rests. Our history is the reason why Israel's security has been at the core of German foreign policy.
עם הדגישה שגרמניה למדה מעברה, עבר שכולל את האחריות לאחד הפשעים הנוראים ביותר בבני אדם, אני אוסיף אולי הנוראי ביותר, השואה, היא אומרת שזה מסביר את אחד מעקרונות מדיניות החוץ שלה, ההיסטוריה היא הסיבה שביטחון ישראל בלב מדיניות החוץ של גרמניה. אז אחרי שגרמניה אמרה, חובתנו להגן על ישראל, אז מה היא עושה לגבי המצב ההומניטרי בעזה? והנה היא מסבירה, והיא כמו חברה נאמנה, מתחילה בהתחלה. איך זה התחיל? הנה.
In a situation in which Israel is faced with ongoing attacks by Hamas terrorists who, long after 7 October, continue to fire rockets on Israeli towns and villages and who still hold more than 100 Israeli men, women and children hostage in Gaza. It is our duty to remind Israel that, even when exercising its right to self-defense, international humanitarian law applies.
כלומר, למרות שישראל התמודדה עם התקפת חמאס, שהרבה אחרי 7 באוקטובר המשיך לראות רקטות על ערים וכפרים ומחזיק יותר מ-100 גברים, נשים וילדים כשדה ערובה, אפילו גרמניה אומרת, חובתנו לשים לב ולומר לישראל שהיא צריכה, גם כשהיא ממשת זכותה להגנה עצמי, להקפיד על החוק ההומניטרי הבינלאומי, ועכשיו אנחנו מחכים להחלטה של בית הדין הבינלאומי בהאג, באשר הוגשת עיקרה זו לצווי ביניים, למשל שיאסרו על גרמניה לחמשת ישראל.
דובי, עד כמה הסיפור הזה מסוכר בגרמניה? עד כמה מתייחסים אליו הגרמנים? ועד כמה התחושה היא שניקרגואה מטרילה כאן, או לחילופין שאולי גרמניה מבחינת גרמנים רבים הלכה רחוק מדי בתמיכה שלה בישראל?
תראה, זה מופיע בחדשות, ללא ספק, אתמול מהדורות הערב היה את הצד של ניקרגואה. מזכיר שגרמניה כל השנים, מאז סוף מלחמת העולם, נרתעה מלעסוק במלחמות ובתחמושת ובייצור נשק ובחימוש הצבאה שלה, היא חשבה שיכולה להיות פציפיסטית בעולם כזה שמשתנה מול עיניה. והנה המלחמה באוקראינה הוכיחה שלו, והנה משנה את דפוס המחשבה שלה, והנה ישראל מסתבכת בקרב על חייה, אין מה לעשות, והנה היא נעמדת בצורך להגן על ישראל, וגם לחמש את ישראל מול העניין הזה, וזה הגיע למצב הומניטרי הבעייתי שנמצא שם בעזה. יש פה דינמיקה, דעת הקהל נודדת מאיתנו והלאה, כל המספרים מראים את זה, עדיין הממשלה בגרמניה היא יותר פרו-ישראלית מאשר הציבור בגרמניה, אבל גם היא מתחילה, כמו שראית, הביקור של שולץ, שני ביקור של ברבוק, מה ששולץ היה, הכל כדי שתגיע אותה הפסקת אש מיוחלת, והחטופים ישוחררו, הם מקפידים לומר את זה בכל הזדמנות, וגם עכשיו נמצא פה אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, ביקור בבונדסטאג, יושבת ראש הבונדסטאג בס, גם חזרה על העניין הזה, חובה לשחרר את החטופים, משפחות, נציגי משפחות החטופים נמצאות כאן, הקימו איזה שעון חול ענק בין 3 מטר מול הבונדסטאג, זאת אומרת, כן בלב, הלב האמיתי של, של, של גרמניה, אבל הציבור משתכנע יותר מהתמונות שהוא רואה, משכונות עזה החריבות.
כן, שעון החול של החטופים, צריך לומר ששעון החול המדיני אולי לא נמצא שם, אבל הוא גם הולך ועוזל. דוב גילהר, תודה. חרמות על ישראל, כן, אנחנו לאט לאט מתחילים להתרגל למרבה הצער, זה מגיע גם מכיוונים מפתיעים, למשל בעולם הכדור שער. מה זה בכלל כדור שער? אנחנו רוצים לשמוע מיליאן וילדאו כתבנו.
שלום רן, כן, כדור שער הוא משחק לעברים ללקויי ראייה, משחק פרלימפי ומשחק עם כדור, כדור שיש בו אגב פעמון, וכך אותם שחקנים ושחקניות שומעים את הכדור.
זה נשמע מאתגר מאוד להקפיץ כדור ממקום למקום בלי לראות אותו.
כן, יש שערים וזורקים, ונתוודענו למשחק הזה במשחקים הפרלימפיים האחרונים. יש לישראל נבחרות מצוינות, גם בנשים שהם יהיו גם הפעם אגב בפריז, וגם בגברים, וצריך כדורים כדי לשחק את המשחק הזה. והחברה שמייצרת את הכדורים זו חברה גרמנית, KSG שמה, והיא סיפקה כדורים עד עכשיו. והיבואן שביקש גם הפעם לקבל 50 כדורים, מקבל תשובה, שהיא, אין דרך אחרת לומר את זאת, תשובת BDS בהקסות של דברים אחרים, שלא נוכל לספק לכם את הכדורים, הוא רצה לרכוש, כן? לא לקבל משהו בחינם, לרכוש כדורים, אף שהם יודעים אגב בדיוק למי זה מיועד המשחק הזה, הכדורים הללו, ללקויי ראייה וכו'. לא נוכל לספק לכם כדי לתרום ליציבות באזור ולשלום וטיעונים מן הסוג הזה. אגב, אותו יבואן עונה יפה למייל הזה שהוא מקבל בחזרה, מייל מאוד מנומס אירופאי, אבל בעצם אומר, לא נמכור לכם בגלל המצב בעזה, ואומר להם, אני אשמח להאיר את עיניכם מה באמת המצב, ואומר להם גם, לא תיארתי לעצמי שאתם רוצים להעניש אנשים עם מוגבלויות ולשלב ספורט עם פוליטיקה, כי זה בעצם מהות ההחלטה. הדבר הזה כמובן גם מגיע לוועד הפרלימפי, שעכשיו יצטרך גם למצוא דרך בית חינוך עיוורים שרוכש את הכדורים הללו, איזושהי אלטרנטיבה שהיא קצת יותר יקרה, זה גם עניין כספי, אבל אני בטוח שהם ימצאו, אבל זה מרגיז מאוד, וזה מגיע גם לפתחו של שר התרבות והספורט, ותוגש תלונה רשמית ויעסקו בזה, כי זה פשוט מכעיס, מרתיח, ולא ממין העניין. זה באמת משהו שנשמע כמו איזשהו תירוץ פשוט לא למכור
מדהים.
לישראל. אגב, הם אומרים במפורש, אנחנו לא נמכור לישראל בשלב הזה מוצרים, זה לא רק הכדורים הללו, אותה חברה גרמנית.
פשוט מדהים. ליאן וילדה, עורך תחום הספורט, תודה רבה לך.
תודה.
ושלום למשה מוץ מטלון.
שלום רב. שלום
חבר כנסת לשעבר, היום יושב ראש הוועד הפרלימפי. תשמע, הסיפור הזה די מדהים, זה מצליח לגעת בנו בכל מיני מקומות מפתיעים, אפילו בבעלי מוגבלויות, בלתי נתפס.
קודם כל מערבים ספורט, אז בבעלי מוגבלויות, ספורט ופוליטיקה, חברה גרמנית, פרטית, KSG, מחליטה שהיא לוקחת על עצמה אחריות, ובשל המצב באזור כולו, לא רק עזה, ומסרבו, למכור לנו כדורים, וזה ישפר, הם כותבים, את המצב באזורנו, יש להם גם קומיטמנט לעניין הזה. מצער מאוד, אני חושש שזה יכול להשפיע על גורמים נוספים, ולכן פעלנו מיד, פנינו גם לשר הספורט, פנינו גם לראש הממשלה, פנינו לשר החוץ, כדי שישראל תאמר את דברה ותפעל בכל המשארים.
מה ישראל יכולה לעשות? בסופו של דבר מדובר באדם פרטי שמחליט אם רוצה למכור לך או לא רוצה למכור, לא?
זה נכון, אבל זה מעבר לכך. פנינו גם לארגון הבינלאומי, לוועד הפרלימפי הבינלאומי. בכדורים האלה משתמשים במשחקים הפרלימפיים. זה לא רק בית החינוך לעברים. נבחרת הכדור שער שלנו שעלתה למשחקים, הפרלימפיים בפריז, ברוך השם, ואני בטוח שיצגו אותנו במלוא הכבוד וההדר, לא יוכלו לשחק, לא יוכלו להתאמן, ובמשחקים הפרלימפיים משתמשים בכדורים התקניים הללו, כך שחייבים להפעיל את כל המנופים שיש על חברה כזו. אנחנו גם פנינו לשגריר גרמניה בישראל. אנחנו נפעל בכל דרך אפשרית על מנת למנוע את רוע הגזרה. עכשיו, יש לנו אפשרות לרכוש באמצעות נבחרות אחרות שמקבלות.
אני מנחה שהסינים גם מוכרים כדורים מהסוג הזה, לא?
אבל זה לא באותה איכות, נכון? אתה מנחש נכון, רק לא באותה איכות, כדורים שמתפרקים. כדורים האלה הם מאוד איכותיים, הם כדורים תקניים, הם כדורים שבנויים היטב וחזקים, ובדיוק עונים על הצרכים. עכשיו, אתה מבין, זה גם פגיעה בספורט, גם פגיעה באנשים שאין עם מוגבלויות. זו פגיעה רחבה, שאני חושש מאוד שזה רק איזושהי סנונית, ולכן אנחנו חייבים לפעול בכל הכוח.
וכמו שהזכרת, באמת המשחקים הפרלימפיים באופק, גם המשחקים האולימפיים באופק, איך אתם נערכים לגלים האלה, לגלי השנאה האלה, שאולי יפגשו אתכם בפריז?
א', אין לנו ספק שיפגשו אותנו, ואנחנו בהחלט הולכים לכנס מספר דיונים, וכולל ישיבה עם מומחים בנושאים האלה, כיצד להגיב, כיצד לשמור על קור רוח, כיצד לא להגיב שלא צריך להגיב, אנחנו נקבל את כל הייעוץ. אנחנו כמובן נרים לעניין, לסיכונים, יש גם איומים, כמו שאתה מתאר לעצמך, ויש גורמים שמטפלים בנושאים האלה. אנחנו נערכים כרגע, השחקנים שלנו, ואנחנו כל כולנו בהכנות הספורטיביות לעניין הזה, בהכנות למשחקים, אני מקווה שנגיע ל-31 ספורטאים, הלוואי יותר, נעשה הכל, אבל הכל הפעם, נייצג את ישראל בכבוד, ושהדגל שלנו יונף, ובמידה ונתקל בפרובוקציות או במעשים שלא יעשו, אני מקווה שנדע להגיד, ומי שסביבנו ידע בהחלט לשמור עלינו, כפי שצריך ומצופה.
משה מוצא מטלון, יושב ראש הוועד הפרלימפי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, ונקווה לימים טובים יותר לעם ישראל.
אמן, אמן.
תודה, תודה רבה לכם. ביי ביי.
בפעם הראשונה בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק היום לטובת ארגון שהגיש תביעה נגד המדינה בטענה שזו נכשלה בהגנה עליו מפני נזקי ההתחממות הגלובלית. הדיווח של קשבת תחום החוץ, שירה תקווה.
בית הדין האירופי לזכויות אדם בשטרסבורג פסק היום ששוויץ הפרה זכויות אדם בכך שכשלה בנקיטת פעולות מספקות לטיפול במשבר האקלים. התביעה הוגשה לפני כשבועיים בידי קבוצה של למעלה מ-2,000 נשים מבוגרות, שגילן הממוצע מעל ל-70, והן משתייכות לארגון נשים ותיקות למען הגנת האקלים. בתביעה טענו הנשים שזכויותיהן נפגעות במיוחד בגלל שהן מושפעות יותר מגלי החום הקיצוניים, שנגרמים כתוצאה מההתחממות הגלובלית, וגורמים להן לחלות מהר יותר ומעמידים אותן בסיכון גבוה יותר לתמותה מקבוצות אחרות. אחרי שמיצו את האמצעים המשפטיים בשוויץ בנושא, הן פנו לבית הדין האירופי במטרה להביא לפסיקה שתשפיע על המדינות החתומות על אמנת האקלים, ביניהן שוויץ. ממשלת שוויץ ניסתה להתנער ממשפט וטענה שהבעיות הקשורות להתחממות הגלובלית לא יכולות להיפטר על ידה בלבד. היום פסק בית הדין לטובת קבוצת אנשים בטענה שישנם פערים מהותיים בחקיקה הלאומית של שוויץ, בכל הנוגע להתמודדות עם נזקי אקלים, כמו גם אי עמידה ביעדים קודמים שהצבה המדינה. בית הדין סיכם שאכן יש הפרה של זכויות אנשים בהגנה יעילה מפני ההשלכות השליליות של שינויי האקלים על איכות החיים, הרווחה והבריאות שלהן. קבוצת אנשים ברכה על הפסיקה. בואו נשמע את אחת ממובילות התביעה עם יציאתה מבית המשפט היום.
Donc nous pouvons être très fiers, nous les aînés pour le climat, d'avoir amené pour la première fois à la cour le climat et les droits fondamentaux et la cour nous a reconnu.
אנחנו יכולות להיות מאוד גאות, אנחנו המבוגרות שהבאנו לבית המשפט בפעם הראשונה את נושא האקלים וזכויות היסוד, ובית המשפט הכיר בנו בזכות היסוד שלנו לאקלים בריא. המדינה צריכה לעשות מה שהיא לא עשתה עד עכשיו, ולנקוט בצעדים שאפתניים כדי להגן על הבריאות של כולנו. זוהי הפעם הראשונה כאמור שבה פסק בית המשפט בתביעת אקלים, ומדובר בפסיקה מחייבת. מומחים אומרים שהפסיקה תוכל לחזק תביעות נוספות בנושא ולהביא לשינויים משמעותיים ופעולות נרחבות יותר של ממשלות בנושא ההתחממות הגלובלית. אבל למרות ההצלחה השוויצרית, בית הדין פסל היום שתי תביעות אקלים נוספות שהובאו בפניו נגד ממשלת צרפת ומדינות האיחוד האירופי, בטענה שטרם הוצאו הפעולות האפשריות במסגרת המדינית טרם התערבותו.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
הנשיא טראמפ מתפנה הלילה לפרק מוקש מורכב במערכת הבחירות, מורכב מול הליברלים, אולי הליברלים שנמצאים על הגבול בין המחנה הרפובליקני לדמוקרטי, ומתייחס לסוגיית ההפלות באופן שמצליח, איך לומר, להרגיז את השמרנים, נכון?
כן, מצליח להרגיז את כולם, אבל דונלד טראמפ, כמו שאתה אומר, מקווה לפרק את המוקש הזה לפני הבחירות. בואו נראה איפה אנחנו עומדים. דונלד טראמפ, האיש שישר קו לגמרי עם הימין הנוצרי בדרישה שלהם לאסור הפלות, מינה לבית המשפט העליון שופטות ושופטים מתנגדי הפלות, בסופו של דבר הביא להחלטה ההיסטורית של דובס, שביטלה את רו נגד וייד, כלומר ביטלה את הזכות להפלות, הישג דרמטי למתנגדי ההפלות, אבל אז התחילו להגיע ההשלכות הפוליטיות. תסתכל על הבחירות הביניים האחרונות, הפסדים אחרי הפסדים אחרי הפסדים לרפובליקנים, ושוב ושוב הנושא הזה של ההפלות עמד כמכשול פוליטי מאוד משמעותי עבור הרפובליקנים. הניצחון הזה בעצם מתברר כאיזושהי חרב פיפיות, ולכן דונלד טראמפ ראה צורך לדבר אתמול, וקצת להרגיע. מה הוא אמר בהודעת וידאו הזאת שלו, כי ככה הוא מתקשר עם הציבור, הוא אומר, קודם כל, כשיהיה נשיא, אם הוא יהיה נשיא, הוא לא יפעל לעשות, לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, כלומר, הוא לא יפעל גם לחוקק חוק לאומי, חוק פדרלי שיאסור הפלות, הוא חושב שזה צריך להישאר בידי המדינות, זה משהו ש... תומכי, שמתנגדי ההפלות מאוד מאוד לא אוהבים. מעבר לזה, הוא גם אמר שהוא מאמין בכך שצריך לתת פטור ולאפשר הפלות במקרים של שלום האישה או של אונס וגילוי עריות. הוא דיבר על כך שצריך להבטיח את הזכויות של הפריה חוץ גופית. הרבה מהנושאים שעומדים עכשיו על הפרק, כלומר בעצם הוא מנסה למתן את הגישה הזאת, כאשר הוא מאמין שבסופו של דבר השמרנים, תומכי המתנגדי הזכות להפלות, יישארו איתו למרות הכעס שלהם, למרות שאנשים כמו מייק פנס אומרים שמה שהוא אמר זה היה סתירה בפנים, ואולי יצליח להרגיע קצת את המתונים. יש קבוצת בוחרים גדולה שמסתכלים עליה, נשות הפרברים, הם עזבו את דונלד טראמפ, אולי הם הסכימו לחזור אם הוא ימתן את הגישה הזאת שלו.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו לרוסיה שמתמודדת בימים אלה עם שיטפונות ענק, אלפי בתים הוצפו במים, מאות אלפי תושבים פונו מבתיהם. המצב קשה במיוחד בחבל אורנובורג, שבאורל למפונים אין תלונות על איתני הטבע, הם בעיקר זוהמים על השחיתות השלטונית שגרמה למצבם העגום. שלום לדוקטור אלכס נירבורג, כאן חדשות בדיגיטל.
שלום אירן, כמו שציינת, רוסיה מתמודדת בימים אלו עם הצפות ענק בשורה של מחוזות. על פי המידע הרשמי, כ-10,000 בתים טבעו מתחת למים, מאות אלפי אזרחים פונו מבתיהם, או לכל הפחות נתבקשו להתפנות מהם. אבל המצב הקשה מכולם הוא במחוז אורנבורג שבאזור אורל, ליד הגבול עם קזחסטן. למה דווקא שם? ובכן, בימים האחרונים נפרץ סכר הסמוך לעיר אורסק, ונהר אורל, השלישי באורכו באירופה, פשוט זרם לתוך העיר ולמעשה הציף אותה לחלוטין. ראש עיריית אורסק טען אמש בשידור טלוויזיה שייתכן ומחרסמים הם אלו שגרמו לקריסת הסכר שהוקם בשנת 2014 בעלות של כמיליארד רובל, אבל לתושבים עצמם יש הסבר שונה לחלוטין. לטענתם הסכר קרס בגלל החיבה של חלק מפקידי הממשל המקומיים, איך נאמר בעדינות, לגנבת כספי ציבור. הנה כך זה נשמע אמש בפגישת התושבים עם משה למחוז.
Мы не доглядели, мы украли, когда, давайте откровенно говорить, да? На этой даме заработали. Мой дедушка возил щебенку, я сегодня с ним разговаривала.
כן, אירן, אומרת האישה, אני מצפה, משה למחוז, שתגיד לנו שאנחנו כשלטון אשמים, תגיד לנו כן, גנבנו, בואו נהיה כנים פה. סבא שלי עבד בהקמה של הסכר הזה, הוא שינה לשם חומרי בנייה, והיו פעמים שהקבלן אמר לו, תעשה סיבוב פרסה וסע למקום אחר. כל הכסף וחומרי הגלם מהסכר הזה הלכו להקמת בתים וכבישים של השירי האזור. כולם יודעים כמה מקורבים גנבו מהסכר הזה, בגלל זה הבתים שלנו תברו עכשיו במים. המושל דניס פסלר ניסה להיות פרקטי, וזה מה שהוא השיב לתושבים הזוהמים.
Ключевая история же не в этом сейчас. Ну, накажут человека. Нет сомнений, что накажут. Может, не одного, может, несколько.
טוב, אומר המושל, שים לב, אז יהיה מי שיורשע וייכנס לכלא, אולי אדם אחד, אולי כמה אנשים, אבל זה יעזור לכם עכשיו? הבעיה היא שצריך להציל את הבתים שלכם. זאת הסוגיה עכשיו, לא שום דבר אחר. ובינתיים, אירן, הסכר פרוץ ונער אורל זורם לו בעין מפריע באזורים רבים בחבל, כולל הבירה אורנבורג. נראה שבמקרה הזה אזרחי רוסיה לא יכולים לבוא בטענות לטבע, להתחממות הגלובלית או לכל דבר אחר, אלא קודם כל לעצמם ולאופן ניהול העניינים בתוך רוסיה עצמה.
אלכס נירנבורג, תודה.
תודה לך.
השעה הבינלאומית חזרנו, אילון מאסק, הבעלים של פלטפורמת המדיה החברתית אקס, שוב במאבק משפטי סוער, והפעם בבית המשפט העליון של ברזיל, בית המשפט הברזילאי, הורה למאסק לחסום חשבונות ספציפיים באקס, אבל מאסק מסרב. שלום לכתבנו בספאולו תומורגד.
שלום.
מה זה אומר? אילון מאסק עלול למצוא את עצמו בכלא הברזילאי?
כנראה שהוא לא נמצא עצמו בכלא הברזילאי, משום שהוא לא נמצא בברזיל, אבל הוא כבר הצהיר ברשתות החברתיות, שבמידה והוא יפעל כמו שהוא מתכוון לפעול, כלומר, לעת עתה החשבונות כנראה חסומים, אנחנו לא יודעים משום שלא פורסם אילו חשבונות, מותר צו יישום פרסום על הדבר, אבל מאסק טען שבמידה והוא יפעל כפי שהוא מתכנן לפעול, עובדי טוויטר או אקס היום בברזיל יאלצו להסתתר, כלומר, הוא יוצא בהצהרות באמת מאוד, מאוד דרמטיות, החשבונות שהוא אולץ לחסום, לכאורה היו מעורבים בניסיונותיו של הנשיא לשעבר בולסונארו להישאר בשלטון לאחר שהפסיד בבחירות, מה שרבים מכנים כהפיכה. העניין הוא שמאסק וגם אנשי הימין הברזילאי לוקחים את זה לכיוון של דיון על מהות הדמוקרטיה בברזיל.
חופש הביטוי כמובן, כן.
חופש הביטוי, כן, אתמול מאסק פרסם בחשבון האקס שלו, שאלשנדריץ' מורייש, נשיא בית המשפט העליון בברזיל, הוא דיקטטור שמחזיק את לולה, הנשיא, ברצועה. באמת מדובר כאן על נושא שהוא מאוד רגיש, משום שבברזיל בית המשפט העליון מזוהה בצורה מובהקת עם שלטון לולה, עם השמאל, וכבר נעשות כאן השוואות למדינות אחרות בהן מוגבל השימוש באינטרנט, מדינות שהן ידועות בכל העולם בתור דיקטטורה, וגם בשל הכיתוב הפוליטי הגדול מאוד שיש בברזיל, שבמסגרתו אנשי הימין ותומכי בולסונארו, אשר לעת עתה נאסר עליו להתמדד בבחירות הקרובות, טוענים לכך שהשמאל מייסד דיקטטורה במדינה, הצהרותיו של מאסק בהחלט נגיד שופכות שמן למדורה הזו. בינתיים הנשיא לולה לא כן. מתערב, הוא מאוד נזהר מלהתבטא בנושא, גם משום שמאסק הוא שחקן חשוב מאוד בזירה הבינלאומית.
טוב, יש לו כנראה את בית המשפט שעושה עבורו את העבודה. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
דווקא בימים אלה, שבהם מתרחב, גדל המרחק בין מזרח ומערב, יהדות ואסלאם, האומן הניו יורקי עידו מיכאלי יוצר אומנות בדרך לא דרך עם אומנים מאפגניסטן. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
שלום, שלום.
איך עושים את זה?
אז אולי נאמר שעידו סיים כאן לפני שנים רבות את בצלאל, ועשה בישראל, למוזיאון ישראל, את הארוחה שטיח שאז היה לו איש קשר, שבשושו יצר את שיתוף הפעולה הזה. הפעם אולי זה קשה יותר, עידו כבר יותר מ-10 שנים חי בארצות הברית, ויוצר שטיחים של סנטרל פארק, הוא מיפה את סנטרל פארק, שזה כאילו גן מערבי, אבל עשה אותו בשטיחים פרסיים בעבודה אפגנית. לא פשוט להיות היום בניו יורק, לא אומן ישראלי, ובטח לא שגם העניין של מזרח או מערב, או העיסוק שלו באסלאם, הוא כל כך מהותי, בוא נשמע את עידו.
אני מרגיש שמזרחים רבים חיים באיזשהו פרדוקס, שהמדינות שמהם הם הגיעו, מדינות ערב, בין לילה, פשוט הפכו למדינות אויב, ואני מרגיש שפשוט ממש חלקים בנשמה שלי הפכו להיות עוינים. ומעניין אותי באומנות שלי להצליח לגשר על פערים כאלה, ולייצר שיתופי פעולה דווקא מדינות שהן מדינות אויב, או נחשבות לא אוהדות לישראל, ולהראות שזה אפשרי, כי מבחינת הרבה מאוד מהמוחים והמפגינים הפרו-פלסטינים שעכשיו מפגינים בארצות הברית, ישראל היא פשוט קולוניה לבנה שמורכבת רק מאנשים לבנים מערביים אירופאים, ואני חושב שהפרויקט שלי מביא איזשהו פרדוקס מאוד מאוד חזק שישר מציף איזו שאלה, רגע, אם הוא ישראלי, למה הוא עוסק באומנות אסלאמית?
שאלה מצוינת.
שאלה מצוינת, כן.
ארבעה שטיחים מרהיבים, אפשר לראות אותם כעת בארץ בגלריה ארטפורט, ואחר כך בניו יורק, ואולי המזרח ומערב לא כל כך רחוק כמו שאנחנו חושבים למעשה.
מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, ערן.
תודה. עד כאן השעה הבינלאומית, שערך חמות שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני אירן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן גם מחר, ב-3 בצהריים, להתראות.